ישראל, תפארת ישראל, פרק מם בעמוד קכ א', בעמודה הימנית, שלוש שורות מלמטה, וכבר אמרו, וישבות מכל מלאכתו. כן, אנחנו עסוקים במהות יום השבת, הדיבר הרביעי מבין עשרת הדיברות. וכבר אמרו, וישבות מכל מלאכתו. כן, לא בעמל ולא בגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אז איך אתה יכול להגיד וינפש? כן, שהוא כאילו צריך לנוח, או וינח, צריך מנוחה. הביטוי הזה לא מתאים. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל והגיעה עד כאן. כלומר, הכתוב מציין שהקדוש ברוך הוא כביכול יגע, לא שבאמת הוא יגע, אלא כדי לדפוק את הרשעים. אין? כלומר, תראו, הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה יגע, כל כך הרבה עמל על עולמו, ואתם מורסים אותו. אם זה דבר שלא היה קשה לעשות, אז מה אכפת שיהרס? יבנה עוד אחד. אם זה דבר שעלה בעמל, אז זה, איך אומרים, חרם. חבל על כל הדבר הזה. לכן זה כדי להיפרע מן הרשעים. עד כאן המאמר בראשית רבה. יש, המאמר לא ברור. מי תחילה אמר שנברא העולם שלא בעמל ושלא בהגיעה? ולבסוף אמר שנברא העולם בעמל ובהגיעה. שזה על פניו, אני חושב, לא כך קשה לשים לב שיש פה סתירה, נכון? אם אומרים בהתחלה לא בעמל ולא בהגיעה, אחר כך אומרים בעמל ובהגיעה, זה קשה, נכון? טוב. אבל הפירוש, שמצד השם יתברך לא היה עמל והגיעה, אבל העמל הזה הוא מצד המקבל. זאת אומרת, מבחינתו של המקבל, העולם מופיע כדבר שיש בו הרבה עמל והרבה יגיעה. שהרי הוא נברא בעשרה מאמרות. אם בלי עמל ובלי הגיעה, היה מספיק מאמר אחד. יהי עולם. ובמקום זה, יש עמל והגיעה. אין עשרה מאמרות. אבל העמל הזה הוא מצד המקבל שלא היה נברא רק בהמשך זמן. בעשרה מאמרות. ולפירך אמר להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל ובהגיעה. כי סוף סוף נברא העולם בהמשך זמן ובעשרה מאמרות. ולכך הרשעים שמאבדים את העולם עתידים לתן את הדין. עד כאן הנוסח של הדברים כפי שהוא מופיע בבראשית רבה. במסכת אבות מופיע בצורה יותר משוכללת. כן.
מה ההבדל בין עמל
לבין יגיעה? אינני יודע. כן. אבל לענייננו זה מספיק. כן. יש כן עמל מצד המקבל. כלומר מצידנו. כן, זה מה שאומר המהר"ל. אני לא ממציא. זה מה שכתוב. פשוט אני קורא. יש לנו כלל. אם רוצים לדעת מה המהר"ל אומר, מה צריך לעשות? לקרוא במהר"ל. והיינו ששנינו, אותו דבר שמצאנו במסכת אבות, פרק חמישי, במשנה הראשונה, בעשרה מאמרות נברא העולם. ולא במאמר אחד יכול להיפרעות וכו'. מה זה וכו'? זה המשך, כן. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אם כן, יש מטרה מוסרית לזה שהעולם נברא בעשרה מאמרות. אז עשרה מאמרות זה נראה כמו עמל והגיעה. ופירוש זה, כמו שאמרנו, כי בוודאי מצד הפועל אפשר לו לברוא בלא המשך זמן, ואם נברא בעשרה מאמרות, זהו מצד המקבל, כמו שהתבאר, ואם כן, למה כתב עשרה מאמרות, כאילו לא היה חס ושלום יכול שיברא אותו רק בעשרה מאמרות, ולא היה לו לכתוב בעשרה מאמרות, כיוון שהיה כתוב מזכיר פועל, השם יתברך, ומצד השם יתברך היה יכול לברוא אותו מאמר אחד, הוא מתרץ, כי לכך נבראו, כי לכך נכתבו אלו עשרה מאמרות, להודיע כי סוף סוף העולם מצד המקבל נברא בעשרה מאמרות. ובזה מלמד לך כי הרשעים שמאבדים את העולם, עונש גדול יש להם, שמאבדים עולם שנברא בעשרה מאמרות, וייתן לצדיקים שכר טוב שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות, כי לפי מדרגת ומעלת הדבר שמאבד, כך הוא עונשו. כן, הרי מי שהורג תולעת, זה לא חמור כמו מי שהורג פיל, ומי שהורג פיל לא חמור כמו מי שהורג אדם. אם כן, לפי מעלתו של הנפגע, של הנאבד, כך גודל העונש. וכן לפי מדרגת ומעלת הדבר שמקיים, כך הוא שכרו, והדבר הזה ברור. כן, כאן המהר"ל לא נכנס למה שהוא מסביר בדרך חיים, ובתפארת, לא, בנצח אני חושב, מסביר מדוע הביטוי עשרה דווקא, כן? הרי אם רוצה להגיד עמל ויגה, אז הייתה להגיד במיליון מאמרות ברע, השם את העולם, נכון? עשרה, עם כל זה שזה עמל והגיעה, זה לא כל כך הרבה, כן? זה מוגבל. גם מיליון זה מוגבל, אבל זה בעיני האדם נראה יותר עמל. מיליארד בכלל, מיליארד מאמרות, איזה קושי. אז למה זה לא מוזכר? למה דווקא עשרה? כן? אז כאן המהר"ל לא מסביר מדוע זה בעשרה, במקומות אחרים הוא כן מסביר. כן? מה הוא מסביר במקומות אחרים? שעשרה... זה המספר הגדול ביותר שיש. הראיה, 2 זה גדול מ-1, 3 זה גדול מ-2, 4 זה גדול מ-3, נכון? 8 גדול מ-7, 9 גדול מ-8, 10 גדול מ-9. זאת אומרת, כן, 10 זה המספר הגדול ביותר שיש. נכון? מה הפסקתי? אין משהו יותר, מה יש היותר? 11, מה זה? 11, זאת אומרת, זה 1 ועוד 10. לא, לא, לא נכון, לא נכון. 2 זה לא 1 ועוד 1. האם זה, כי היית צריך להגיד 1-1. אבל אם אתה אומר 11, אז ה-1 הוא בנוסף ל-10. כלומר, חזרת אחורה, לקחת 10 והוספת לו 1. אתה מבין מה שאני אומר? לא כמו באנגלית שיש מילה מיוחדת בשביל 11, 11. כן, 12, כן, כאילו על בסיס 12, שזה הבסיס העתיק, אלא, ואז אחר כך 13, 4, כן, וכו'. אבל יש לך בעברית, אתה רואה שהמילה 11 היא מילה מורכבת, היא גם 10 וגם 1, סימן שאין לך מילה בשביל 11, יש לך שתי מילים, 1 ו-10.
2, 10.
נכון, זאת אומרת, זה הרכבות. אז זאת אומרת, המספר המקסימלי ביותר, הגדול ביותר שיש, זה 10.
אתה יכול להגיד 100?
30. מה? 20. 20 זה פעמיים 10. 10. האמת היא, זה כאילו 10. כן? כי באמת היא שהייתי צריך להגיד, הרי אם 3 פעמים 10 זה 30, אז פעמיים 10 היה צריך להגיד 2, נכון? או 2. אבל אומרים 20 כמו 10. האמת היא שהמילה 20 לפי ההיגיון הייתה צריכה להיות במקום המילה 100. נכון? למה? כן, 7 פעמים 10, 70. 8 פעמים 10, 80. 9 פעמים 10, 90. 10 פעמים 10, 20. ככה צריך להיות, נכון? לפי ההיגיון. 20 זה המילה הקדומה בשביל 100.
השתמשו בזה?
לא, אף פעם לא השתמשו. אבל זה מה שמתבקש. אלף זה חזר להתחלה, א', חזרת אחורה. מה אתה אומר?
לא,
הקדוש ברוך הוא
לבנות את העולם ולראות שתכננת להיכנס ברשעים.
כן, זה בדיוק השאלה. מה הקדוש ברוך הוא מראש רוצה לברוא את העולם, ועוד מראש הוא מתכנן איך להיכנס בהם ברשעים.
והפוך, זה מה שהוא רוצה לתת שכר צדיקים ש...
כתוב שגם כדי זה וגם כדי זה. כן? טוב, אז... מה? אז באמת לא יפה לכאורה, נכון? לכן אנחנו צריכים להבין את ההסבר של המהר"ל. אני לא גמרתי את ההסבר של המהר"ל למה עשרה, ואז יענה על השאלה שלך. כן, בעשרה מאמרות נברא העולם, אומר המהר"ל, 10 זה המספר הגדול ביותר שיש. מצד שני, 10 זה האות, איזה אות זה? יוד. מה זה יוד? נקודה. לא רואים כלום. כלומר, הנקודה המקסימלית היא נקודה ללא התפשטות. זה הכי קטן שיש, יוד. אז איך יכול להיות? דבר אחד שהוא נקודה, שהכל כלול בנקודה אחת, מצד שני, ריבוי המקסימלי. ריבוי ואחדות בבת אחת. איך קוראים לזה? אורגניזם. מערכת חיה. כלומר, זה כמו איברים של גוף גדול. הרבה 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 חלקים, אבל הם מאורגנים, כאילו שהם נקודה אחת. עכשיו, יוצא לפי זה שיש תשובה גם לשאלה, מדוע להעניש את הרשעים ולהיפרע ולתת שכר לצדיקים. זאת שאלה עתיקה. היה גוי אחד, חכם וצדיק, מבחינה מסוימת, שקראו לו סוקרטס. סוקרטס. אבי הפילוסופיה הסוקרטית. והפוסט-סוקרטית. הוא הטען שלא צריך להעניש את הרשעים. מדוע? משום שאין לך עונש יותר גדול לרשע מאשר זה שהוא רשע. זה העונש היום ביותר. אם אתה נותן לו עונש, אתה כאילו מקטין את הנוראות של היותו רשע. מה אתה עושה? תהרוג אותו? זה כלום לעומת זה שהוא רשע. אותו דבר, גם משל שמביא הרב קוק להבדיל במוסר אביך לגבי השכר. יש אדם ששמע שיש איזו התפרצות של הרגעש עוד מעט. הרגעש עומד לקבור כמה אלפי אנשים. והוא שואל את עצמו, ויש אדם ששומע על זה, סוחר על חשבונו מטוס, צוותי חילוץ, מוציא את האנשים מן האי, אלפי אנשים ניצלים בזכותו. כן, כל הכבוד. אחר כך, מי שהוא שומע על כך, איזה מיליארדר שומע על זה, אומר, שמע, אני שמעתי מה שעשית, אני שולח לך, בתור הערכה למה שעשית, אני שולח לך צ'ק. הבן אדם מקבל את הצ'ק, אומר, סוף סוף, קיבלתי מה שרציתי. אז מה שהוא עשה לא היה לו מחיר, והוא הקטין את זה, הפך את זה למיליון דולר. כלום, שום דבר. אז לכן, אומר סוקרטס, אומר הרב קוק, לכאורה, לא היה צריך בכלל להעניש את הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. זה מבזה את הצדיק שאתה נותן לו שכר. נכון? נכון? קושיה טובה. עונה המהר"ל על השאלה הזאת. הוא אומר, כיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה אומר שחלקי העולם קשורים זה לזה. וכיוון שחלקי העולם קשורים זה לזה, כיוון שזאת מערכת אורגנית, יוצא לפי זה שכשהרשע הזיק, הוא הזיק לעצמו, אבל גם לעולם כולו. ואז הנזק הזה שהוא שלח בעורקים של העולם, הנזק הזה חוזר אליו. זה עונשו. והצדיק, כשעשה טוב, כיוון שהעולם הוא מערכת אורגנית, הוא היטיב לעצמו ולעולם כולו. כיוון שזאת מערכת אורגנית, והטוב שהוא הזריק בעורקים של העולם, בסופו של דבר חוזר אליו, וזה שכרו.
קרמה.
זה לא קרמה, זה לא קרמה, מצטער, משהו אחר, כן? טוב, כן, בבקשה. הצדיק, הרשע מקבל גם את הטוב של הצדיק. נכון, הרי הצדיק היטיב לכולם, היטיב גם עם הרשע. בסדר? ודאי, הצדיק מקבל גם את הרשע של הרשע, הרי למי הרשע הזיק, אם לא לצדיק? בוקר טוב לרב ולתלמידים. אם עמל ויגיעה מראים על חשיבות וחביבות, מדוע הנביא כועס על העם בעבודת השם שלו, לא אותי קראת יעקב, כי יגרת בי ישראל? הרי עבודת השם שהיא ביגיעה אמורה להיות חשובה מעבודה בשמחה. מה שהנביא כועס על העם, שהוא אומר, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל, הכוונה שלא שמחת ביגיעה. אבל אם יש משהו שאני אוהב, או מישהו שאני אוהב, ואני צריך להתייגע בשביל לעשות לו טוב, כדי לעשות לו שמח, אז אני שמח. אני שמח שאני משקיע. כי זה מראה שיש חשיבות. אבל אם בשבילי, נגיד, העשייה למען הזולת, היא דבר שמכביד עליי, שאינני חפץ בו, אני עושה את זה מפני הכובד, אז זה רע. זה סימן שאין לי שייכות. כלומר, יש שטרי גבני יגיע איקה. יש יגיעה של שמחה, יגיעה ללא שמחה. הראשונה חיובית, השנייה שלילית. כן.
שאומרים לאדם אתה עשר.
אומרים לאדם אתה עשר, כן.
למעשה, לא את המספר המקסימלי, אבל מצד שני, אתה לא נקודה קטנה. זה יוד.
נכון.
אז מה, איך מסתכל? איך אתה מסתכל על זה?
אני מתחיל לחשוד. אני מתחיל לחשוד שאתה משועמם. שאתה משועמם. מה זה הבדיחות האלה?
זה אומר אדם עשר, מה?
אומר אדם אתה עשר?
כן.
סימן שהוא נקודה.
שומעו?
נקודה. כן. נקודה טובה, אבל נקודה טובה. כן.
איך הגעת לזה שנקודה קטנה שקולט הכל זה אורגניזם?
איך אני הגעתי לזה שנקודה קטנה שכוללת הכל זה אורגניזם? פשוט, ריבוי זה ללא קשר, נכון? כל אחד עומד בפני עצמו. נקודה זה אחדות. עכשיו, אם אני רוצה לעשות ציור שמחבר את שתי ההכרות האלה ביחד, מה יוצא לי? יוצא לי אורגניזם. בסיס עשרוני הוא מ-0 עד 9. איפה המאמר ה-0 מ-10 מאמרות? נכון? אז זו שאלה שנשאלה בספר יצירה, נכון? נכון? כתוב ככה, כן, בספר יצירה כתוב, 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום, ולפני אחד, מה אתה סופר? נכון? טוב, אז צריך לחזור לספר יצירה, אבל זה... לא זכיתי להבין. טוב. ספר יצירה? מה זאת אומרת מה זה ספר יצירה? ספר יצירה הוא אחד מהספרים המעמיקים, העתיקים ביותר שיש לעם ישראל בענייני מעשה בראשית. מייחסים אותו לאברהם אבינו אפילו. כנראה הוא בא מהחוג של רבי עקיבא ותלמידיו. ספר כזה סודי, ספר יצירה.
אז
הוא
אומר הוא בא מהחוג? שהם רשמו אותו?
כן.
נתת עוד תיאוריה נגד אברהם. נגד התיאוריה שאברהם אבינו רשם את הספר הזה.
רגע. אני לא אמרתי שזה סותר. אמרתי, רגע, אמרתי שהספר הזה מיוחס לאברהם אבינו, ושהוא כנראה נכתב בחוג של רבי עקיבא ותלמידיו. זה לא אותו דבר. בסדר? כלומר, גם כשרבי עקיבא ותלמידיו כתבו את זה, הם כתבו את חוכמת אברהם. האם יש להם מסורת ישירה מאברהם אבינו עד אלינו? או שכן, או שלא. כן. כן.
הרב אמר מי שורק זבוב, אין להגיד שלא כמו שורק פיל.
נכון.
הלכתית או מומותית?
מה שאני אמרתי, שלא הרי הורג פיל כהורג זבוב, או זבוב כהורג פיל, האם זה הלכתית או ממונית? לא הלכתית ולא ממונית, אלא מוסרית. כן, כי עוצמת החיים שהאדם ביטל כשהוא הרג את הפיל, היא הרבה יותר גדולה מעוצמת החיים כשהוא הרג את הזבוב. נכון? כן.
הספר של עשר לא... גם אם הוא היה בוחר בשבע, אז שבע היה עכשיו האות יהוד. ושבע היה...
עכשיו אני מבין. אתה שואל, אבל רגע, זה הכל עניין של בסיס. כיוון שנבחר הבסיס העשרוני... אז פתאום אתה אומר שעשר הוא המספר המקסימלי, ואם היה בסיס של שבע, או בסיס של 14, אז היה לנו אופן אחר, נכון? נכון, אתה צודק.
יש הסבר כנראה גם נומרי של למה זה עשר.
נכון, אז יש הסבר למה זה עשר. אבל זה הסברים יותר עמוקים. נגיד לך הסבר אחד פשוט, שכותב רבי דוד גנז, תלמידו של המהר"ל, בשם רבו, קיבל בעל פה, שאומר ש... המשולש שווה הצלעות יש בו 10 נקודות. כדי לעשות משולש שווה צלעות, אתה צריך לעשות 4 עוד 3, 2 ו-1. צריך הכל 10. יוצא לך משולש שווה צלעות. פשוט מאוד. אם אתה רוצה לעשות משולש שווה צלעות, יש בעיה. חייב להיות מרחק בין הנקודות. נכון? שאם לא כן, זה לא צלע. אז אם כן, סימן שיש פה מילוי כלשהו. כמה? יכול להיות שנקודה אחת. ואז יש לך שש. נכון?
אבל לא פעם שלוש משולשים.
מה?
עכשיו נעשו עוד שלושה משולשים שמשולשים
בצהר. נכון, נעשו פה ארבעה משולשים.
ארבעה משולשים בגדר.
כן, ארבעה משולשים. אבל זה... איך... אבל בוא נעשה ככה. שלוש ועוד שתיים ועוד אחד, זה שווה שש. שש זה לא שווה מכל צד. כן, זה שלוש כפול שניים. רוצים משהו שיש בו סימטריה מוחלטת. אז מה שעושים זה ככה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ואז יש לך סימטריה מוחלטת. יש לך ארבע, ארבע, ארבע. ובאמצע יש לך... מה יש לך פה?
אחד.
רק אחד?
מה?
לא, זה יוצא שארבע ועוד שלוש ועוד שתיים ועוד אחד, זה יוצא בעצם שלוש כפול שלוש ועוד אחד. ששלוש כפול שלוש זה סימטריה מוחלטת, והאחד הכולל את כולם, ואז זה יוצא עשר. וזה גם ארבע ועוד שלוש ועוד שתיים ועוד אחד, זה עשר. ככה הוא שמע רבי דוד גנץ מהמהר"ל. יש גם הסבר של רבי אברהם בן עזרא.
אבל הכל יחס
את זה נפקר למשולש. כי המשולש זה הצורה, זה הצורה המינימלית השלמה. כלומר, זה הצורה הגיאומטרית המינימלית. אתה לא יכול לעשות יותר קטן, אין צורה גיאומטרית שהיא קטנה מהמשולש, שהיא פחות משולש.
אבל זה קשור למאמרות.
לא, זה אומר שזה יסודי, שהמילה, שהמספר 10 הוא מספר יסודי. דבר נוסף, יש רבי אברהם בן עזרא, בפירושו לתורה, ספר שמות, הוא מסביר גם כן את המשמעות של המילה 10. טוב, זה ההסברים הפשוטים. יש ההסברים יותר מעמיקים, אצל חכמי הקבלה וגם אצל המהר"ל. נגיד דבר פשוט, האמת היא, אם אתה רוצה, יש על זה מאמר יפה, שנקרא דרך אמונה לרבי מאיר אבן גבאי, שאנחנו כנראה יכולים לקבוע בוודאות שהמהר"ל קרא אותו. נקרא דרך אמונה, ושם הוא מסביר את המשמעות של המספר 10 בהרחבה, שלוש שלשות והכולל וכו'. כן. ומתוך זה גם 10 הספירות של תורת הקבלה וכו'. כן. טוב. פיל זה יותר מזוב, זה יותר חיים. יותר חיים. מה? הכוזרים משווה את האדם לנמלה? זה נכון, זה לא רק הכוזרי, גם אתה אומר את זה. שגם שנמלה השם ברא, גם האדם השם ברא.
אבל שמה... מה
מדד
לכוח החיים?
ללכות שבת חיי, אבל זה לא אותו דבר.
נכון, הלאה. לבקשה, לא... להתבחבש. כן, בבקשה, מה השאלה?
בקשר לספר, אפס זה
נחשב
מספר?
האם אפס זה מספר? לא.
לפי ה...
לא. אפס זה הסך של כל המספרים.
ולכן הוא מסתדר לאחד.
לכן הוא אפס. כי הוא כולל הכל.
זה הנקודה שכוללת הכל.
זה הנקודה, יפה. למשל, אם אתה לוקח מספר אדיר, נקרא לו X. כן. איזה מספר זה יכול להיות? כל מספר שהוא. כן? X. תוסיף לו מספר אדיר נגדי, הנקרא מינוס X. כן, יש לך פה שני גדלים עצומים, כן. תפגיש אותם,
כן.
זה האפס. ביטול... לא, זה לא ביטול, זה האפס. כלומר, זה, מה, זה נקודת המוצא כוללת את הכל.
אז אפילו לא ביטול, זה יש.
זהו, זה יוצא לפי זה שכשחזל אמרו שהעולם נברא יש מאין, הם לא אמרו שטויות. בתוך העין כלולים כל הפוטנציאלים של היש. אחרי נקודת האפס היא נקודת המוצא של הכל, של כל הקואורדינטות לכל הכיוונים.
אז זה מכובד אפס.
אפס? משהו. לכן, כשאתה רוצה לכבד מישהו, אל תגיד לו אתה עשר.
זה לא רציתי להגיד לך את זה אם אתה נמשוך. כן. אבל אתה חושב את זה אחד, ובעצם זה כולל את כל הספר. זה המספר הכי גבוה.
טוב, יאללה, בואו נמשיך. לא רוצה לענות. טוב. והיינו ששנינו בעשרה מאמרות. טוב, זה ראינו, כן. כן, ומה שאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ולא אמר, בששת ימים עשה השם. זאת אומרת, יש פה איזה קושיה דגלוקית. כן, המהר"ל ממשיך בדיבר הרביעי, זכור את יום השבת. ויש שם פה שאלה. אתה אומר, כי ששת ימים. בעברית אומרים בששת ימים או בשישה ימים עשה השם את השמיים, וזה ששת ימים, מפני שהיה משמע כי העולם נברא תוך שישה ימים, והזמן של ששת ימים היה עודף על המעשה, ובחצי יום קלטה המלאכה. ואם היה כך, לא היה יום השבעים מקודש מצד עצמו, רק מה שלא היה עוד מלאכה לעשות. ולכך כתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, כי כל שישה ימים היה השם יתברך בורא העולם עד סוף יום שישי. כן, אם הכתוב בשישה ימים, משמע שבאמצע היום השישי נגמרה המלאכה. כן, בתוך, ב. ב, זאת אומרת, זה בתוך ולא עד בכלל. יוצא שיום השביעי אין לו מעלה. מה זה יום השביעי? למה לא קרה כלום ביום השביעי? כי הוא כבר גמר את הכל כבר ביום שישי. בשעה שבע בבוקר, הלך פלל ותיקי, נגמר הכל. כן? וגם בשבת היה ראוי, למה? זה לא נכון. העולם המשיך להיברא עד יום השישי. וגם בשבת היה ראוי שיהיה מלאכה, אלא שהשם יתברך רצה לקדש יום השביעי, ואם כן, יום השביעי מקודש. כלומר, יש פעולה ממשית של שביתה ביום השביעי. כלומר, לא הרי אי עשייה מתוך אמצע מלאכה, לאי עשייה בגלל שאין מה לעשות. זה גם ענייני דיומה.
ששת ימים תעשה
מלאכה, כן, ביום השביעי שבת. זאת אומרת, עושה המשכן, אלה שבנו את המשכן, לא גמרו בשישה ימים, היה להם כמה חודשים לעשות. אבל מה, היו מפסיקים בשבת. אז כאן מורגשת ההפסקה, כיוון שאתה באמצע העשייה ואתה מפסיק, אז יוצר איזשהו חלל, שיש לו קדושה בפני עצמו. וכן אמרו זל, בין השמשות נבראו השדים, ולא הספיק לגומרן. עד שקדש היום וקדש היום, ולא גמרן. מה זה השד? זה יצור בלתי מושלם. אז איך קוראים ליצור מושלם? שדי. שדי, שאמר לעולם הוא די. שמעת מגיע לדי. אבל אם זה לא די, זה שד. נתקע באמצע, נכון? מה אתה ראית? שד. מה אתה אומר?
חסר לו את היוד?
כן, חסר. האם חסר לו את היוד? נבדוק. שדאי ושד. אז מה אתה אומר?
לא, אתה
היום
של
העשר. כן, הוא לא מושלם, הוא לא מגיע לעשירי.
לפי זה כולנו שדים.
לפי זה כולנו קצת שדים. זאת אומרת, גם אנחנו לא מושלמים הרי. נכון? משהו כזה. מה זה השד? מה אתה רוצה? מה זה שד? זה בני אדם. אם השד היה מושלם, אז הוא היה אדם. כן. השד שלי. זה שדי. כן. בוקר טוב הרב. אני לא מצליח להבין למה מצידנו. השם עמל בעשייה, מדוע, למה מצידנו השם עמל בעשייה העולם, עשיית. אם כבר, כי העולם הזה מורכב, ובגלל שאני, חז ושלום, מעניש את השם, אבל אם אני יודע שזה השם, אז אני מבין שריבוי המאמרים כנראה בא מסיבה אחרת. אז זה מה שהסברנו, שריבוי המאמרים מראה, המאמרות, מראה על הדדיות של חלקי העולם זה בזה, ואז זה יוצר מערכת אורגנית שבה יש מקום לעונש לרשעים ושכר לצדיקים. וזה הכוונה עמל והגיע. האם אין מסורת שאת ספר יצירה אברהם קיבל מאדם הראשון שקיבלו מהקדוש ברוך הוא? לא. יש מסורת לגבי ספר רזיאל. מה? יש ספר קבלה אחר בשם רזיאל. ששם כתוב שהוא בא מאדם הראשון. שקיבל מהקדוש ברוך הוא, שקיבל יותר נכון מהמלאך רזיאל. עוצמת חיים נמדדת בגודל פיזי? לא. זה שאמרתי פיל ונמלה, זה לא בגלל שהפיל הוא גדול והזבוב, הנמלה הקטנים. לא מצד זה. אלא מצד המורכבות של החיים, עוצמת התודעה וכדומה. כן, למשל, מי שהורג אדם, זה יותר חמור ממי שהורג פיל, למרות שאדם קטן מפיל, ואתה רואה? טוב, אז בהמשך להבהרה הגיאומטרית המחכימה הזו, ביהדות יש שני משולשים באופן הפוך זה על גבי זה. על מה זה מצביע ביחס למספר יסודי וייחוד מול חילוק. זה לא הנושא של השיעור. אז נקודת האפס, שהיא נקודת המוצא מקבילה לאות א' הראשונה, נכון. טוב, נמשיך.
איך הרב הגיע ששת זה אדם הזה? אמרת שמה זה שת? זה אדם.
הגמרא אומרת, מה זה שדים? הם פרים ורבים כבני אדם. ורק מה, הם לא מוצאים את עצמם פה בעולם הזה. כלומר, זה אחד השוק כזה. הוא לא מצליח למצוא את עצמו. אגב, גם הרמב״ם אומר את זה במפורש. הרמב״ם, כולם אומרים שהרמב״ם לא מדבר על שדים, נכון? זה לא נכון, הרמב״ם כן מדבר על שדים במורה נבוכים. הוא מביא את המדרש בבראשית רבה, שאומר שכל אותם 130 שנה, שבהם פרש אדם מחווה, הוא היה מוליד שדים ורוחין. מסביר הרמב״ם, מה הכוונה שהוא היה מוליד שדים ורוחין ולילין? שהוא היה מוליד אנשים חסרי שכל. כלומר שלא הושלמו בצורתם האנושית. מה? לא, הוא היה מוליד אותם, אשתו. אבל הכוונה שהתוצר היה כזה דפוק. כן? מחוסרי שכל. אז זה נקרא שדים לפי הרמב״ם. זה המשמעות. כן. לפי זה אני אומר לכם, אני ראיתי הרבה שדים בחיים שלי.
אז אין שדים תרתי משמע שדים?
מה? האם אין שדים תרתי משמע שדים? מה אתה מתכוון?
האם אין באמת שדים כמו שאנחנו מבינים את ההבנה מה זה שד בעצם?
אלה ככה עם האוזניים השפיציות והזנב והכלשון? כן, צוחקים כאלה ככה קופצים.
טיק טיק טיק. ובכלשון זה מלאך המוות.
מה? לא, מלאך המוות זה לא כלשון, מלאך המוות זה או לא, זה או פיגיון בציוריות היהודית במסכת מועד קטן, או עם לא מגל אלא איך זה חרמש במיתולוגיה הנוצרית. על גוונים זה לא, זה לא, זה עם הכלשון, זה כזה שדונים כאלה חמודים כאלה קופצים מכל הכיוונים, כן, עם זקנים האלה כאלה ארוכים וזה, כן? נראים כמו דרדסים משוכללים. אתה שואל אם יש כאלה?
לא, לא שדים יש כאלה. שדים יש שדים. לא שדים יש כאלה עם זקן ארוך.
אז מה אתה שואל? אם אתה שואל האם יש שדים, סימן שאתה יודע להגדיר לי מה זה שד, ואז תסביר לי מה השאלה. אתה לא יודע מה זה שד, אז איך אני יכול לדעת אם יש או לא?
יש, אבל אתה
ראית. מהי שבת של העולם הבא? נירוונה מתמשכת או התקדמות שממילא ממשיכה לדרוש מאמץ? ואז איפה המנוחה? זו שאלה יפה, אני מתלבט אם לענות עליה. אני לא ענה. אני אקרם למה לא. למרות שהשאלה היא יפה ויש לי מה לומר, אבל זה לא הנושא של השיעור. אז אני לא ענה. כן, בבקשה.
השדים אמר ולא גמרן. זאת אומרת, היה תוכנית אחרת לשד? יש
ספקולציות? כן, אז לא, מה זה השד? אז יוסף זה השד, זה ייצור לא נגמר, לא מושלם. אז כיוון שהוא לא מושלם, אז הוא מנסה להתביית על אחרים. לכן הוא כל הזמן מזיק. כן, זה אחד ככה, הוא לא מוצא סיפוק בתוך עצמו, אז הוא הולך ומתעלק על אחרים, נכון? אז זה נקרא שד.
עכשיו יש ספקולציות ביהדות, מה הייתה כוונת הבורא להשלים? מה הייתה הכוונה שנפסקה בהם? השד?
אז אני אומר, לראה, אם השד היה מושלם, אז הוא לא היה מזיק. אז הוא היה הופך להיות משהו כמו האדם, כן, נכון.
אז שד זה האדם או לא אדם?
זה משהו כמו האדם, נאמר ככה. יש דמיון בין השד לאדם מסיבה פשוטה. הרמח"ל אומר, כמו שיש מדרגות בעולם הרוחני, כך יש מדרגות בעולם הגשמי. אז חייבת להיות מדרגה שהיא על הגבול בין שניהם. המדרגה של הגבול בין שניהם זה השד, שהוא קצת גשמי, קצת רוחני.
אבל הרב ממש מכיר הרבה שדים.
רק רגע.
הרי
אני הסברתי לך, סליחה, אני הסברתי לך לפי הרמב״ם, עכשיו אני ברמח"ל. מה אתה משווה בין רמב״ם לבין רמח"ל? יש לי שניהם קראו משה. עכשיו, אז רמח"ל אומר לך שהשד הוא על שטח המגע בין הרוח לבין החומר. מה זה האדם? האדם דומה לשד, אבל מסיבה אחרת לגמרי. הוא... אני הייתי מאוד שמח אם היית נותן לי לתת את השיעור. האדם הוא הרכבה של החומריות היותר נמוכה עם הנשמתיות היותר גבוהה. אז כשאתה מפגיש את זה, זה דומה, השד והאדם דומים, אבל מסיבות אחרות לגמרי. השד הוא פשוט ממוצע כזה, פשרה, כן? דתי לאומי כזה. מה שאין כן, האדם הוא חיבור של שני הקצוות, הוא קיצוני לכל הכיוונים. לכן יותר קשה להיות אדם מאשר להיות שד. כי בתוך האדם יש מתח אדיר בין שני קצוות שמושכים אותו לשני כיוונים.
הפשרה זה בגלל שזה הפסיק? בגלל שהוא לא גמר? מפה הפשרה הזאת?
כן, לא גמר, לא גמר. כן. האם האמירה שאפס כולל את הכל היא התחכמות שאין בה ממש? יש שתי אנשים, גם לשני. לאחד יש אפס ביצים בסל ולשני יש 22. אפשר לומר שלהו גברה עם אפס הביצים יש כמות יותר גדולה, ואם כן, שיעשה איתן חביתה. זה שיש לו אפס ביצים בסל, זה לא נכון. אין לו ביצים בסל, זה הכל. מה שאין כן, מי שיש לו אפס, במובן האמיתי של המילה, יש לו כל הביצים שבעולם. מה? ולכן זה גם לא נכנס בסל.
כן.
בדיוק. כן.
מה הנוח הכניס לטבע? כתוב שהכניס גם שדים.
כן.
מה הוא הכניס לפועל?
שדים.
מה הוא ראה אבל?
שד.
תגיד לי שאתה זה הסברת שיש כאלה ברגעת. זה מה שהוא ראה גם אתה רגע?
זה תלוי אם אתה הולך לפי הרמח"ל או לפי הרמב"ם. בדיוק שזה סותר, למרות שלשניהם קראו משה. כן? טוב. איפה אנחנו? שמזה תראה, כי קדושת היום היה גורם הפסק המלאכה, ולא שהפסק של המלאכה גורם קדושת היום. לכן לא כתוב בשישה ימים, אלא ששת ימים עשה. כלומר שכל השישה ימים עד כניסת השבת היו מלאכה. עכשיו יוצא שיש שטח מגע בין היום השישי ליום השביעי, או יותר נכון, בין המלאכה לבין הפסק המלאכה. נכון? עכשיו, איך נקרא שטח המגע בין יום שישי לשבת? בין השמשות. נכון? ובין השמשות הוא זמן שהוא ספק. האם הוא שייך ליום שישי? או שייך לשבת. ולכן, בבין השמשות, זה מחלוקת, יש מי שאומר כרף עין, יש מי שאומר יותר מזה, כן? אין על החקירה ביוסף שאומר כרף עין. יוצא לפי זה, שבכל מקרה, גם לפי רבי יוסף שזה כרף עין, אין אדם יכול לעמוד עליו. כלומר, יש איזשהו רגע, או איזשהו זמן של כמה דקות, שבו אתה לא יודע אם אתה בשבת או אם אתה ביום שישי. ויש לזה אפילו השלכה הלכתית. השלכה הלכתית היא שמותר בבין השמשות לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. נכון? שחכמים התירו לעשות מלאכות דרבנן לצורך מצווה בבין השמשות. למשל, עירוב. כן? מותר לעשות עירוב בבין השמשות.
או להגיד לגוי להדליק נר.
או להגיד לגוי להדליק נר לצורך מצווה. כן. לצורך מצווה, כמובן, לא סתם. בקיצור, יש כל מיני דברים שמותר. עכשיו, מה זה הרגע הזה? אז המשנה במסכת אבות אומרת ככה, 10 דברים נבראו בין השמשות, והם הכתב והמכתב וקצת מצוות עשויה ופי האתון, כן, והמטה, כן, מה? השמיר, כל מיני דברים ככה. לא, התשובה לא נבראה בין השמשות, התשובה נבראה לפני בריאת העולם.
וקריאת ים סוף?
לא קריאת ים סוף, אלא המטה. המטה שאפשר קריאת ים סוף. כן? בקיצור, מה שאנחנו רואים, שכל האפשרות של הנס נבראה בין השמשות. נכון?
זה בריאה.
כן, האפשרות, זה אפשרות. הרי עם המטה אתה עוד לא עושית נס. אתה עתיד לעשות נס איתו. כן? זה פוטנציאל. הפוטנציאל של הנס נמצא בבין השמשות. אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. יש בעולם הפילוסופי שתי שיטות ביחס לטבע. השיטה האחת נקראת השיטה הרציונליסטית, שטוענת שהטבע זה המציאות. אם הטבע זה המציאות, אז הנס בלתי אפשרי. כי אפשר ללכת נגד המציאות. השיטה השנייה נקראת פרגמטיסטית, והיא טוענת שאין טבע בעולם כלל. הכל אפשרי. בתפיסה הזאת, אין נס. כי הכל אפשרי. ברור? מה התורה אומרת?
מה? המציאות עצמה היא נס.
לא, זה לא נקרא נס. כלומר, נס זה תמיד ביחס לטבע. יוצא לפי זה, שזה שהשמש עלתה, לפי השיטה הפרגמטיסטית, זה לא שונה מאשר קריאת ים סוף. כי אין טבע. יוצא לפי זה שהכל אפשרי, אז זאת אומרת שאין נס, באמת.
אם אין טבע, אז מה יש?
אם אין טבע, אז יש מציאות, והמציאות מתנהגת איך שבא לה. כן, ככה אומרים הפרגמטיסטים. ויליאם ג'יימס, למשל. זה התפתחות של השיטה של דיוויד יום. בסדר? לעומת זה, השיטה הרציונליסטית מצויה יותר אצל הוגי הדעות הלטינים, דקארט ומלברנש וכדומה מהחברה האלה. עכשיו, השאלה היא מה היהדות אומרת. אז אני אגלה לכם. מה?
אומרים שאלה
אחרת מצויות של נס? מי? הרציונליסטים, לפי השיטה הזאת, לא. הנס הוא בלוף. לא יכול להיות נס. אולי במקרה נראה לך בדיוק היה תזמון או דברים כאלה, אבל בצד האמת זה הכל מוסבר על פי חוקות הטבע. יש הרבה דתיים גם שיש להם נטייה כזאת, להסביר את הנס כאיזה צירוף מקרים טבעיים. יש נטייה כזאת אצל הדתיים, זה לא נראה לי האמת לפי התורה, אבל יש כאלה שחושבים כך. עכשיו אני רוצה קצת להסביר לכם מה התורה אומרת. רוצים שאני אגלה לכם או לא? אם לא תיתנו לי, השיעור ייגמר ולא תקבלו תשובה. כן, התשובה היא כזאת. אם אנחנו רואים את מעשה בראשית כפי שמופיע בתורה, אנחנו רואים שבמשך שישה ימים העולם מתנהג שלא לפי טבע, אלא לפי השיטה הפרגמטיסטית. ריבונו של עולם כל הזמן מתערב, משנה איך שבא לו, איך שהוא רוצה. נכון? יום השביעי העולם מתנהל לפי הטבע, אין שום שינוי, כמו הרציונליסטים. אז זאת אומרת, שאיפה הנס אפשרי?
בין השמשות.
בין השמשות, יפה. כי הרי זה אומר שסדרי הטבע הם לא ראשית המציאות. כי בראשית המציאות העולם לא נברא כמו במצבו של יום השביעי. העולם נברא עם אפשרות של שינוי מתמיד. זאת אומרת שאף על פי שנקבע סדר הטבע, ויש לנו עכשיו יום השביעי, אבל זה סדר לא מוחלט, כיוון שלפני הסדר היה אי סדר. זאת אומרת שמדי פעם, אם יש צורך, אפשר לשבור את הסדר הזה. ולכן הנס הוא אפשרי, בגלל שבתוך העולם של היום השביעי, שהוא העולם שלנו, אם מגרדים את השכבה החיצונה, אנחנו חושפים את היום השישי. והחשיפה הזאת היא בין השמשות, שהיא האפשרות של הנס. זה מובן? זה לא סינתזה, זה מין גילוי. כן, מה?
אז זה בתוך העולם, אז הנס זה...
זאת אומרת שהיום השישי... בדיוק, יום השישי סמוי בתוך היום השביעי. מה?
הטבע
זה יום השביעי, לפי זה.
כאילו... גם לפי מה
שמראה לנו,
שיש את העולם של הסדר, כאילו.
נו. הסדר זה לא הטבע.
לא, הסדר זה כאילו לכאורה העולם של הנס, זה מגיע הנס.
כן, יש סדר לניסים. כלומר, יש כללים מתי יום השביעי מזדקק לבין השמשות. זה מה שאומר המהר"ל בגבורות השם. זה משהו אחר.
זה כאילו הטבע בתוך...
זה לא טבע, זה סדר. כלומר,
הטבע הוא בתוך הסדר.
יפה, הטבע הוא בתוך הסדר. יש מערכת כוללת. שהיא הסדר, והיא מאפשרת ליום השישי לחדור לתוך היום השביעי. בסדר?
זה זמן קדוש בין השמשות?
אז בין השמשות זה זמן עם מקסימום הפוטנציאל של היצירה. כי שם הדברים הבלתי מושלמים. כלומר, זה מקום ההתהוות בין השמשות. ולכן יש שם נס. ב-20 דקות אתה מצליח לעשות דברים שבדרך כלל לוקח לך שעות לעשות.
הכל נסגר.
פתאום, טח, 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 טח.
זה גלוי.
ממש?
יש שם, ויש שם,
נכון. עכשיו, אז, לא יודע, אז אם שד מושלם זה שדאי, ושדאי זו התגלות מסוימת של הקדוש ברוך הוא, אז האדם אינו שד ואינו שדאי. למה? האדם הוא שדאי. מה זה שדאי? זה הפוריות. אני אל שדאי פרי ורווה. היכולת של האדם להוסיף חיות, הפוריות, ההפריה, זה שדאי. כבוד הרב, לפי השווה, אדם לשד, אני לא אומר מה זה לפי השווה, טוב, זה השוואה של אדם לשד, שהשם יותר גדול. מה זה שהשם? השם? לא.
הוא צרפתי,
פרנק. כן, אני יודע שזה פרנק, אבל אני לא הבנתי מה הוא רוצה. יותר גדול, אזי אין סוף, מינוס אין סוף, יותר גדול מאפס, האם כן, תודה.
שעריך במל עדיף.
מה? לא, אני לא יודע מה הוא רוצה. אני יודע שהוא שואל, האם אין סוף, מינוס אין סוף, זה שווה... גדול מאפס.
האם יש אין סוף שיותר גדול
מאפס
אחר?
לא הבנתי, אני לא בטוח שזה מה שהוא שואל. טוב, יש אינסוף שהוא גדול מאינסוף אחר, זה כן, אנחנו יודעים היום. מה? כן, למשל, כמה מספרים זוגיים יש?
אינסוף.
כמה מספרים טבעיים יש? פי שניים. רגע, אני שואל אותך. לא קשור לזוגי או איזוגי, אני אומר לך, מספר המספרים, כמה מספרים זוגיים יש? אינסוף. כמה מספרים טבעיים יש? 1, 2, 3, 4, 5. יש פי שניים, נכון? יוצא לפי זה שיש לך אינסוף שהוא גדול פי שניים מאינסוף אחר.
יש לך גם
ל-0 ל-1. נכון, רק הבאתי דוגמה. והמרוכבים, אין מה לדבר.
אני לא הבנתי בגלל את הנושא של האדם אל שדאי בגלל הפוריות. גם החתול פרה ורבה.
לא. אתה אומר גם החתול פרה ורבה, נכון. אבל החתול הוא פרה ורבה במסגרת הטבע. הפריה והריביה של האדם מביאה גם נשמות. והנשמות זה לא מהטבע. כלומר, זה החידוש העצום שיש באדם, שהוא מסוגל לחבר נשמה אל גוף, אל טבע. מה? גם גוי, ודאי. מה שאין כן החיות, יש להם נפש, אין להם נשמה. מה?
אם מישהו מתגלגל בחתול, אז החתול הוא עם נשמה.
אם האדם מתגלגל בחתול, אז החתול הוא לא חתול. זה השאלה תמיד, מה הוא החתול? מי הוא ומי הוא? כן?
אז נשמה של יהודי שמתגלגלת בן אדם לא יהודי,
אז... יאללה, בואו נמשיך. כן.
יוצא מזה שבין השמשות זה מעין יום בפני עצמו.
יוצא לפי זה שבין השמשות זה יום בפני עצמו, משהו כזה, נכון, נכון. זה מציאות מיוחדת בין השמשות. כן.
זה הפרגמטי?
זה הפרגמטי.
יום השביעי זה המציאותי?
זה הרצונלי. כן. כן. הוא הניסי.
הוא היום השביעי.
הוא יום הנס, אפשר לומר, בין השמשות. טוב. בואו נמשיך. אמנם מה שראוי ששת ימים למלאכה ויום השביעי ראוי לשביתה מצד עצמו, וזה כי העולם הזה הוא גשמי, וכבר ידוע כי הגשם יש לו חילופי צדדים שישה, ועל ידם הגשם שלם, והם המעלה והמטה, וארבעה צדדים, שהם ארבע רוחות הידועים. כי אין גשם שלם רק כאשר יש לו שישה צדדים, והצדדים האלו שייכים לגשם, כי הגשם הוא בעל רוחק, שזהו גדר הגשם שהוא בעל רוחק. מעניין. שימו לב להגדרה, גדר הגשם שהוא בעל רוחק. מאיפה לקוחה ההגדרה הזאת?
גשם
כן החומר, כן. החומר זאת התפשטות. מי אמר את זה? לא, דקארט. דקארט, זה לקוח מדקארט. כלומר, רואים כאן בצורה ברורה לחלוטין שהמהר"ל קרא את דקארט. בן דורו.
הוא לא התבייש...
האם הוא לא התבייש?
לא,
הוא ממש התבייש. טוב, הלאה. ויש עוד גבול נבדל לעצמו, והוא האמצעי. ויש עוד גבול נבדל לעצמו, הוא נורא התבייש. טוב, ויש עוד גבול נבדל לעצמו, והוא האמצעי, אשר הוא נבדל לעצמו, ולא נוטה לא לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור, רק עומד באמצע. זה נקודת האפס. כן, ראשית הקואורדינטות, קוראים לזה מתמטיקה. ואין האמצעי הזה מתייחס לגשם, כמו שישה צדדים. כי הצדדים, השישה, יש להם רוחק. והרוח, אגב, המסך הפסיק לעבוד. יש להם רוחק. והרוחק הוא גדר הגשם. לכך, על שישה הצדדים יאמר שהם צדדים גשמיים, אבל האמצעי, האפס, מפני שאין לו רוחק, לא יאמר עליו שהוא גשמי בעצמו. הוא מתייחס אל בלתי גשמי. וכאשר ברא, שאם ברך את העולם הגשמי, הנה, כמו שיש לגשם שש צדדים, שהם צדדים גשמיים, וכך הוא לבריאת העולם, שישה ימים שבו נברא עולם הגשמי, ויום השביעי בו שביתה, ולא היה בו הוויה. וזה כנגד האמצעי שאינו מתייחס לגשם, ודבר זה מבואר. וזה הוא עניין שישת ימי הוויה, והשבת שבו היה שביתה בלתי הוויה. ולכך יום השביעי הוא קודש, כי כבר אמרנו כי הוא כנגד האמצעי שאינו מתייחס לגשמי, רק הוא בלתי גשמי. והבן הדברים האלו מאוד, גם בארנו זה למעלה, והתבאר מה שאמרנו כי יום השביעי ראוי לשביתה מצד עצמו. כן.
שדווקא הדבר הגשמי, כאילו
ניסי
לפי מה שהרב אמר.
הדבר הגשמי, כל זמן שאין לו נקודה אמצעית, אין לו טבע. בסדר? עד כאן להיום, שלום.
זה כמו שהשבת היא החילוק בדיוק מהעין היש?